ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אז אני כאן איתכם, בר נעמני, למי שלא מכיר או לא מזהה את הכל. אם אתם לא מכירים אותנו, אז קודם כל כיף לכם, יש לכם המון פרקים להשלים, ובאמת פרקים מאוד 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 חשובים וטובים. היום אני עושה עוד פרק מהפרקים האלה שאני עושה לבד, והפעם אני עושה סיכום ספר. זה משהו שלדעתי לא עשינו פה עדיין בפודקאסט. אז קודם כל תגידו לי אם אהבתם, אם לא אהבתם, אני חושב שזה יכול להיות ממש מגניב. זה פרק שקראתי ממש לאחרונה, הייתי בערך דבש והכל, אז היה לי קצת זמן. אז קראתי את הספר ואמרתי שאני אסכם אותו ונעשה לכם ככה סיכום של הספר אצלנו בפודקאסט. בעיניי ספר מגניב, הספר נקרא איך הכסף עובד אלינו, של דן אריאלי. דן אריאלי, מי שלא מכיר, פרופסור לכלכלה התנהגותית, דמות מאוד מאוד מוכרת בעולם הזה. בשנה האחרונה ככה היו כמה חילוקי דעות לגביו וכמה תחקירים והכל. לא, אני באמת לא מתיימר להיכנס לעולמות האלה, זה לא ממש מעניין אותי. אני אישית חושב שהעבודה של דן מאוד מעניינת, יש את הספרים שלו, לא רציונלי ולא במקרה, שהוא אחד המפורסמים, ומשם עוד כל מיני ספרים. אז אני אוהב את הספרים של דן, ואני אוהב את העבודה שלו, אני חושב שיש שם דברים מאוד מאוד מעניינים. בגדול, בגדול, דן מסביר ומדבר על זה שאנחנו עושים בחירות לא רציונליות, והוא לוקח את זה לכיוון של הכסף. כלומר, בחירות שהן כביכול לא הגיוניות אם אנחנו חושבים עליהן, אבל אנחנו עושים אותן שוב ושוב ושוב, והוא מדבר איך זה משפיע על כסף, ובספר הזה הוא מקדיש אותו ממש על איך גורמים, בדרך כלל זה גורמים, אבל כל מיני טריקים שגורמים, שאנשים עושים, שגורמים לעבוד עלינו, וגורמים לנו ליפול בפח, מה שנקרא, ולעשות טעויות עם כסף. דברים שעולים לנו כסף, אז זה אומר שהפרק הזה, כנראה יחסוך לכם כסף. אם תקשיבו למה שאני אומר, זה כמובן, אנחנו אומרים, אולם אני עושה שוק של פרסומת, אבל אין לי שום דבר עם דן. להפך, אם דן ישמע את הפרק הזה, אז אני מפרגן באהבה. וזהו, אז חשוב לי ככה לקבל פידבק מכם בסוף, אם אהבתם, אם לא אהבתם, אם אתם רוצים שנמשיך ככה עם סיכומי ספרים או לא. ובאופן כללי, תודה לכם על הפודקאסט הזה. הפודקאסטים בסופו של דבר, אמנם עם הקהילה והכל, זה ההתחלה, אבל בסוף הם עוברים מפה לאוזן. אז חשוב לנו מאוד שככה תעבירו לחברים שלכם, אם אתם את הפרקים, תעבירו, תספרו, תשתפו את הפרקים, זה יעזור לנו להגיע לעוד ועוד אנשים, שזה בסוף המטרה שלנו בפודקאסט הזה, להפיץ תוכן פיננסי בגובה העיניים, מה שנקרא. טוב, אז אחרי ההקדמה לא קצרה הזאת, בואו נתחיל, בואו נדבר. אז כמו שאמרתי, הספר מתרכז בכל מיני הטיות שעושים לנו בכוונה, או כל מיני דברים שהם מובנים אצלנו בתור בני אדם, שגורמים לנו לעשות טעויות עם כסף. אז אני פשוט אעבור, מה שנקרא, על כל מיני נקודות שסיכמתי לי מהספר, אני ארחיב על דברים שאני רואה לנכון. חשוב לי להגיד, זה נקודת המבט שלי. כמובן שאתם מוזמנים לקרוא את הספר בעצמכם ולהגיד מה אתם חושבים. אז הדבר הראשון, ובוא נגיד הטריק הכי ישן בספר, זה מבצעים, אוקיי? בדן אריאלי או בשפה המקצועית קוראים לזה הטיית העיגון, אוקיי? מה זה אומר בפועל? הרבה פעמים עושים לנו מבצעים, אני לא יודע מה, חולצה בחנות, שעולה ביום רגיל 300 שקלים, אבל היום היא במבצע רק 120 שקלים. עכשיו, כולנו יודעים, אני מניח שרובנו יודעים, שהמבצעים האלה הרבה פעמים לא באמת אמיתיים, בסדר? אבל אין מה לעשות, זה עובד עלינו בטריק פסיכולוגי, זה עובד עלינו, אנחנו, בתת הכרה, בתת מודע שלנו, פשוט נופלים לזה כל פעם מחדש, אין מה לעשות, ככה זה עובד. המוח שלנו מתוכנת לזה ברגע שאנחנו רואים מחיר גבוה, ואחר כך מחיר שהוא נמוך יותר משמעותית, גם אם אנחנו מבינים שעובדים עלינו, זה פשוט עובד. אז שוב, במקרה הזה אין מה יותר מדי לעשות, והאמת שאני לא אגע בפתרונות, בתור התחלה אני אתן את הבעיות, ובסוף יש כל מיני הצעות לפתרון, וזה גם לא פתרון מושלם, אבל כל מיני הצעות לאיך לייעל דברים ואיך כן דווקא להתכוון נכון. אז הדבר הראשון שאני יודע, מבצעים, הטיית העיגון, נותנים לנו מחיר גבוה, ואחר כך אנחנו, מה שנקרא, נותנים לנו מחיר נמוך, אבל יכול להיות שמלכתחילה החולצה עלתה 120 שקלים, או 130 או 150 שקלים, וזה לא מבצע, גם אם יש מבצע הוא לא כזה גדול. במקרה הזה אנחנו פשוט צריכים לעקוב, צריכים פשוט להכיר את המחירים ותכלס להסתכל על זה נטו. כלומר, לא מעניין אותנו שהחולצה עכשיו עלתה כביכול פעם 200-300 שקלים, אנחנו מסתכלים על 120 שקלים, האם זה שווה לנו או לא שווה לנו. ככה אנחנו, ככה לפחות אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על הדבר הזה. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני שאנחנו נופלים בו בתור בני אדם, זה דווקא לא קשור לטריק שהם ישנים לעשות עלינו, זה איזשהו חשבונאות שאנחנו עושים עם עצמנו, אוקיי? וזה עניין של יחסיות. מה הכוונה? נניח, אתן דוגמה, היום מצאנו 800 שקלים על בגדים, אז עשינו בקניון, עשינו סיבוב, מוצאנו 800 שקל על בגדים. ברגע שאנחנו מוצאים 800 שקלים על בגדים, אז פתאום קפה ומאפה, ב-25 שקלים, לא נראה כזה נורא, כבר רוצנו 800, יאללה, בוא נוסיף עוד 25 שקלים. אוקיי? או אם אנחנו הולכים לקזינו, ובאנו עכשיו לקזינו עם $200, בזבזנו את $200, כמובן, רוב הסיכויים שהפסדנו, אוקיי? אז בזבזנו את $200, אז יאללה, מה זה משנה, עוד $5 טיפ למלצרית, הביאה לי אלכוהול חינם, אוכל חינם וכו' וכו'. כלומר, באופן יחסי, אנחנו מתייחסים, באופן כללי אנחנו מתייחסים לדברים בצורה יחסית, וגם בכסף, למרות שבסוף כסף זה כסף, אוקיי? וקפה ומאפה ב-25 שקלים, זה כנראה יקר, למרות שעם כל האינפלציה והכל, אנחנו מקליטים את זה במרץ 23, אני לא יודע, אולי מתישהו תשמעו את הפרק הזה וזה יהיה מחיר הגיוני, כרגע זה מחיר שהוא יחסית יקר לקפה ומאפה, אבל תמיד שזה יחסי, אז זה נראה לנו אחרת. בסדר? אז הדבר השני זה יחסיות. הדבר השלישי זה חשבונות מנטלית, דן קורא לזה, ומה הכוונה? אז שוב, הכי קל להבין את זה באמצעות דוגמה. תחשבו שאתם הולכים לחופשה בחול, עושים סוף שבוע, נגיד ביוון, והם מטיילים ונהנים ומסעדות ופה ושם, וחזרתם לארץ, ואתם בדיוטי פרי, חזרה לארץ, בטרמינל בדיוטי פרי, ופתאום אתם רואים איזה בוסם או משהו כזה. עכשיו, בראש שלכם, במנטליות, אתם בחופשה, אתם עדיין בחופשה, כל עוד לא נחתנו בנדבג, אנחנו עדיין בחופשה. ולכן הרבה יותר קל לנו, בגלל שזה במרכאות כסף של חופשה, קל לנו לבזבז, זה כאילו מרגיש לנו יאללה, בסדר, הוצאנו כל כך הרבה כסף בטיול, זה חוזר גם אחורה ליחסיות, הוצאנו כל כך הרבה כסף בטיול, אז יאללה, נו, עוד בוסם, עוד 100-200 דולר, זה לא באמת משנה, זה כסף של, זה העניין של יחסיות, אבל החשבונות המנטלית אומרת, זה כסף של טיול, זה חלק מהעניין, זה חלק מהזה, למרות שאין בזה באמת היגיון, בסוף הרי זה יוצא מאותו מקום, זה יוצא מאותו חשבון בנק, אבל אנחנו, קל לנו לחשוב על זה, לתרץ לעצמנו, יאללה, נו, מגיע לנו, אנחנו בטיול, בוא נתפנק, חיים רק פעם אחת. אז העניין הזה של חשבונות מנטלית, זה קורה הרבה, אני לא יודע אם אתם שמים לב לזה או לא, אני אחרי שקראתי את הספר, וקראתי את הספר בערך דבש, אז ברור לי שזה ישב לי, ואני יכול להגיד שגם אנחנו, למרות אחרי שקראתי את הספר הזה, בשדה, בחזור, בטרמינל, אחרי חודש וחצי של ערך דבש, קנינו בוסם, אמנם הוא באמת היה במחיר טוב והכל, אבל זה צחיק אותי, כאילו חשבתי על זה אחורה, אמרתי, זה בדיוק מה שקרה לי, במקרה הזה זה באמת בוסם שהיה במחיר סבבה, מחיר טוב שגם ככה רצינו לקנות, אבל עדיין זה בדיוק חלק מהעניין, אז תשימו לב גם לדבר הזה, נקרא חשבונאות מנטלית. לדן, יש פתרון דווקא יצירתי ומעניין בנושא הזה, הרי אנחנו לא יכולים עכשיו לחלק לקטגוריות לכל דבר קטן, וגם לפעמים חלוקה לקטגוריות כן עוזרת לנו להבדיל, אוקיי? כי זה כסף לבזבוזים, לחופשה נגיד, וזה כסף שהוא להשקעות והכל. אז דן אומר, בואו נעשה דבר כזה. לקחת קטגוריה אחת ספציפית, אוקיי? דן קורא לה קטגוריית מגיע לי, אוקיי? נגיד משהו לבזבוזים, ואותה להפריד עם אשראי, הוא אומר שאפילו עדיף דביט, כזה שיורד באותו רגע, ולא אשראי שיורד רק בסוף החודש. ואז אנחנו בעצם מקציבים לנו סכום מסוים בחודש. אפילו דן אומר שעדיף כל שבוע, אוקיי? כדי לחלק את זה כחודש, זה תקופת זמן ארוכה מדי. ואז הרבה יותר קל לנו לשקול עלות חלופית, אוקיי? מה הכוונה בעלות חלופית? אם נניח יש לנו כסף לבזבוזים, בוא נגיד, אנחנו מחלקים את זה לשבוע, זה יוצא 200 שקלים בשבוע נניח, אוקיי? אז אנחנו מסתכלים על השבוע הזה ואומרים, אוקיי, יש לי 200 שקלים בזבז השבוע, אז הרבה יותר קל לי לשקול האם זה כסף שאני אלך איתו לסרט עם חבר או חברה, עם בן בת הזוג, או אני אלך איתו למסעדה, כי קל לנו להשוות בין האופציות, זה העלות החלופית. כלומר, אם אני עכשיו אקנה את הנעל הזאת, אז אני לא אוכל ללכת השבוע לסרט, אוקיי? עכשיו, זה לא אומר שזה בכך דבר רע, אוקיי? יכול להיות שעדיף לנו לקנות את הנעל, אבל זה מציב לנו את העלות האלטרנטיבית, וקל לנו יותר להתנהל במסגרת הזאת. אז זה פתרון שדן הציע לחשבונאות המנטלית הזאת, כלומר לקחת את זה ולהוריד את זה לסקל מסוים, ובמקרה הזה אפילו עם כרטיס דביט. דבר נוסף, משהו אחר, נושא אחר שאנחנו נופלים בו, שזה דווקא הרבה פעמים עושים לנו כל מיני טריקים כדי שנקנה, זה כאב התשלום, כלומר כל החברות וחברות האשראי ועולם הפינטק הרבה מתרכז בנושא הזה של להפחית את כאב התשלום, שלא היה לנו כואב לשלם. ואני חושב שהדוגמה הקלאסית זה אם אנחנו משלמים במזומן לעומת אשראי, ועכשיו מעבר לאשראי זה כבר נהיה בטלפון, בסדר? כלומר, אתה רק צריך להצמיד, אופ, נגמר, יאללה, זה ממש ברמת המאית השנייה, אתה אפילו לא צריך להוציא את הארנק ולהוציא את האשראי, וכמובן לא מזומן. כלומר שאנחנו משועים במזומן הרבה הרבה יותר כואב לנו, וסביר מאוד להניח, ונעשו על גם מחקרים בנושא, סביר מאוד להניח שאנחנו נוציא פחות ונשקול יותר את ההוצאות שלנו, והחברות שרוצות מן הסתם את הכסף שלנו יעשו כל דבר שאפשר בשביל להפחית את כאב התשלום, אוקיי? ככל שפחות כואב לנו לשלם ויותר קל לנו לשלם, אנחנו נשלם יותר ונבזבז יותר. אז שימו לב לדבר הזה, אני ממש לא אומר לשלם רק במזומן, אני חושב שזה מאוד מקשה על ההתנהלות ועל המעקב, אבל מי שזה טוב הוא סבבה, מי שלא, פשוט תהיו מודעים לדבר הזה. עוד משהו לא רציונלי ולא הגיוני שאנחנו עושים, זה כסף שהשגנו בקלות, קל לנו לבזבז אותו, אוקיי? דוגמה שוב של קזינו, יכול להיות שהלכנו לקזינו, או שזכינו באיזה ווינר שמילאנו, או לא יודע מה, ואז זה מרגיש לנו במרכאות כסף שהוא לא שלנו, אז הרבה יותר קל לנו לבזבז אותו, אוקיי? ומצאנו כסף ברחוב, זה כסף שהרבה יותר קל לנו לבזבז אותו, ויאללה, בואו, הנה, מצאתי 100 שקל, בואו נלך להשתגע איתם, או 200 שקל, ננך לפנק את עצמנו באיזה בגד חדש, איזה נעל חדשה, אז שוב, אין בזה שום היגיון. בסוף, 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 זה כסף, אם הוא שלנו, אם זכינו בו כמובן בצורה, מה שנקרא, לגיטימית, אז זה שלנו, ואין באמת היגיון בלבזבז אותו, גם אם במרכאות לא התאמצנו בשבילו יותר מדי. זה אגב, הוא נתן גם שום דוגמאות, אם אני זוכר נכון, על ירושה, איך אנשים משתמשים בירושה או דברים כאלו, בסכום גדול שהם לא ציפו לו ולא התאמצו בשבילו יותר מדי. נקודה נוספת שהיא מעניינת זה עניין של אפקט הבעלות סלש שייכות, אוקיי? הוכח ונבדק, ואני חושב שכל אחד יכול להזדהות עם זה, שאנחנו מוכנים לשלם יותר על דברים שאנחנו מרגישים שהם שלנו. בסדר? ומי פה שהוא הורה לילדים, אני אמנם עדיין לא, אבל אני רואה את זה על הורים, שהורים לילדים בטוחים שהילד שלהם כמובן הוא הכי יפה והכי חכם והכי מוצלח, אז כמובן שזה לא רק וברור שכל הורה בטוח שזה נכון, והוא בטוח שהוא אובייקטיבי וכו וכו, אבל בסופו של דבר זה לא תקף רק לילדים, זה תקף לכל דבר, זה תקף אפילו לרעיתים מאיקאה, אוקיי? שבאיקאה הרי אנחנו קונים רעיתים וצריכים להרכיב אותם בעצמנו, ובדקו וראו שאנשים אין מה לעשות, שזה רעית שהם עשו, אז הם מחוברים אליו יותר. והאמת שבספר הוא הזכיר שם איזשהו מחקר שבעיניי הוא הזיה, כן? אבל בסופו של דבר הוא אומר, זה מחקר שבדקו וראו שאנשים שהחזיקו ספל קפה, אוקיי? ספל קפה, תחשבו, לקחתם ספל קפה שאתם לא מכירים, במשך חצי דקה היו מוכנים לשלם עליו יותר מאשר ספלים אחרים. כלומר, החזקתם כולה ספל קפה, שתיתם קפה, אם החזקתם בספל יותר מחצי דקה, סביר להניח שתשלמו עליו יותר מאשר סתם ספל קפה אחר, שזה עזוי בעיניי. אבל אז בשורה התחתונה אנחנו מרגישים, אנחנו לא אובייקטיביים בקיצור, וזה נכון אגב גם לגבי דירות, כל אחד בטוח שהדירה שלו היא מהממת והיא וואו וזה השיפוט שבדיוק מתאים, ובסוף יש שם זיכרונות, ובמיוחד אם חייתם שם הרבה שנים, אז שימו לב גם לעניין הזה. שוב, במקרה הזה זה לא, זה איזשהו אפקט פסיכולוגי, זה לא לאו דווקא משהו שאנשים מנסים לנצל אותו, אבל שימו לב לדבר הזה. הנקודה הבאה היא בעיניי מאוד מאוד מעניינת, זה משהו שלא חשבתי עליו האמת, ואחרי שדנה אריאל נתן שם איזו דוגמה מעניינת בספר, בעיניי זה אחד הנקודות הכי חזקות והכי מעניינות שהיה בספר. אנחנו מייחסים חשיבות למאמץ שהושקע, אוקיי? זה נתפס בינינו כהגינות. וככל שהושקע יותר מאמץ, אנחנו בעיקרון מוכנים לשלם יותר כסף. שאם אנחנו נחשוב על זה רציונלית, זה לא בהכרח נכון, אוקיי? עכשיו תחשבו על זה בצורה כזאת. הלכתם למוסך, יש בעיה באוטו, הלכתם למוסך, המוסכניק אומר לכם, תשמעו, אני בא, מטפל, מסתכל על התקלה, מסתכל על הרכב, מאפן את התקלה, אומר, תקשיבו, אני מצליח לסדר את זה בשעה, זה עולה 1,000 שקלים. תגידו, וואו, מה, רק על שעה, 1,000 שקלים, ופה ושם, למה כל כך יקר? ויכול להיות שהרבה מאיתנו, במיוחד אלה שלא מבינים ברכבים, נגיד, וואלה, הוא דפק אותי, בסדר? סליחה על השפה. מצד שני, אם יבוא מוסכניק ויגיד, שמו, תביאו לי את הרכב, זו תקלה מאוד מאוד מסובכת, וזה, קח לי 3 ימים לסדר את התקלה, זה עולה 2,000 שקלים. בתת הכרה, מה שנקרא, בראש שלנו, אנחנו, שוב, עליי לפחות זה עובד, ואני בטוח שעל רובכם זה עובד, בתת הכרה אתה אומר, וואו, 3 ימים, טוב, בסדר, זה שווה 2,000 שקלים. עכשיו, בפועל, בתכלס, יכול להיות שהמוסכניק הרבה פחות מקצועי, יכול להיות שהמוסכניק השני פשוט חסך לנו זמן, במקום שאני אהיה 3 ימים מושבת בלי רכב ובזבז יותר כסף על נסיעות במונית או בתחבץ או לא יודע מה, אסקור רכב חלופי, המוסכניק הראשון פתר לנו את הבעיה ביותר בזול, הרבה יותר מהר, כנראה שהוא הרבה יותר מקצועי, והמוסכניק השני, ואנחנו אומרים שהוא דפק אותנו, אוקיי? והמוסכניק השני שלקח לנו, בזבז לנו 3 ימים מהחיים בלי רכב, לקח לנו מחיר כפול פי 2, יכול להיות שבאמצע הוא גם תיקן או עשה דברים שהם לא נכונים, אוקיי? יכול להיות שהוא הרס משהו אחר, אבל אנחנו נרגיש הרבה יותר הוגנים והרבה יותר, יהיה לנו הרבה יותר קל ונכון לשלם לו 2,000 שקלים ולא 1,000 שקלים. אז פעם באה שאתם נתקלים בסיטואציה כזאת או בעניין הזה, תשקלו שוב, אוקיי? תחשבו על זה, תנסו לחשוב על זה רגע בצורה רציונלית, כי באמת זה בעיניי אחד הדברים הכי מעניינים שהיו בספר, וניסיתי לקחת את זה לכל מיני מקומות, זה באמת באמת מעניין. אוקיי, נקודה נוספת מעניינת, שאנחנו נוטים לייחס חשיבות רבה מדי למחיר. אוקיי? משהו שאנחנו רואים שהוא מתומחר גבוה, אנחנו אוטומטית חושבים או מניחים שהוא יותר טוב ויותר איכותי, וראינו את זה האמת לא מזמן בהרבה פעמים בכל המרד הפסטה והכל, שפשוט מותג שאנחנו מכירים אותו והוא יותר יקר, אז אנחנו מניחים הראש הוא יותר טוב, ואפילו פסיכולוגית אנחנו כנראה באמת יותר נהנה ממנו, כי זה איזה סוג של נבואה שמקסימה את עצמה, אוקיי? אנחנו חושבים שזה יותר טוב, אז אנחנו מלכתחילה מתייחסים את זה כיותר טוב, כיותר טעים, ואז אנחנו בסוף באמת מרגישים ככה, למרות שבפועל זה בדיוק אותו דבר, ומראים את זה הרבה פעמים בטעימה עיוורת, וראינו במרד הפסטה ומרד הטונה, שאנשים פשוט מצאו תחליפים אחרים יותר זולים, ועשו גם מבחני טעימה עיוורת וראו שפתאום זה לא כל כך נורא וזה אפילו טעים אם לא יותר. מותגים אחרים שנחשבים זולים יותר, ולפעמים אפילו ראו שיש מותג שכביכול נחשב יותר טעים וכולם אומרים שהוא יותר טעים, אני בכוונה לא אומר שמות, ומישהו אחר מוכר את אותו, בסוף רואים שסליחה שזה אותו דבר, זה אם אני לא טועה זה הטונה, שזה אותה טונה שיצאה מאותו מפעל, פשוט שמו מדבקה אחרת, וכשאנשים ראו והבינו מה המותג ובאמת שילמו יותר יקר, אז חשבו שזה יותר טעים, אבל בטעימה עיוורת אף אחד לא אמר שזה יותר טעים, להפך, זה היה כזה סוג של חצי חצי. כלומר, אנחנו מייחסים חשיבות מאוד גבוהה לעניין של מחיר גבוה, אז תשימו לב גם לדבר הזה, זה שמשהו יקר לא אומר בהכרח שהוא יותר טוב או יותר טעים. משהו נוסף שעושה לנו את זה במרכאות וגורם לנו לשלם יותר, זה עניין של טקסטים ומילים שמתארות מוצרים או שירותים, או בשפה המקצועית copywriting, אוקיי? ופה אני לא יודע אם אני צריך מה שנקרא להסביר יותר מדי, אבל תחשבו על מסעדה, אוקיי? אם אתם הולכים למסעדת יוקרה, ואני הכי קל לי בראש לתאר את אייל שני, איך הוא מדבר על העגבניה ומתאר אותה וככה ממש מתענג עליה, ואתה יכול ממש לדמיין את זה והכל, לעומת מה שנקרא מסעדת פועלים, מסעדת רחוב, שתיהם יכולים למכור המבורגר, אבל במסעדת היוקרה ידברו איתנו על העגבניה ועל הבקר ואיפה הוא גדל ומה הוא אכל וכו וכו וכו, ובמסעדה רגילה פשוט יגידו לנו שזה המבורגר עם חסה ועגבניה ובצל. אז על הדבר הזה הרבה פעמים אנחנו נשלם יותר כסף. אגב, בספר דן אומר שזה לפעמים אשכרה גורם לחוויה שלנו באמת להיות יותר טובה. כלומר, בדקו את זה ולפעמים זה גורם לחוויה שלנו להיות יותר טובה, ככה שיכול להיות שזה אפילו בסדר. כלומר, אנחנו גם משלמים יותר, אבל החוויה יותר טובה, אז יכול להיות שזה באמת כאילו מה שנקרא מבחינתנו, יכול להיות שזה היה שווה את זה. פשוט צריך לדעת, להיות מודעים לדבר הזה. עכשיו, כל הנקודות האלה שדיברנו עליהם עד עכשיו, דן אומר שגם גם אם נדע, גם אם אנחנו נהיה מודעים אליהם, אז זה כנראה קצת ישתפר. כלומר, אנחנו נוכל לעמוד בפיתויים במרכאות בצורה קצת יותר טובה, אבל לא בצורה משמעותית. וזה נשמע לנו מוזר, כאילו, מה, אם אני יודע, אז מה, אני לא מטומטם, אני חושב בצורה רציונלית, וזה בדיוק העניין, שאנחנו לא. אוקיי? וההסבר של דן בספר, הוא אומר, בסופו של דבר אנחנו נוטים להתייחס להווה יותר מלעתיד. כלומר, אני העתידי מרגיש לנו במרכאות כמו איזה מישהו זר, אוקיי? וקל לנו הרבה יותר להעדיף את ההווה. והעניין הזה, זה מן הסתם, זה בדיוק תחיית סיפוקים. אנחנו רוצים כאן ועכשיו, ובעתיד נסתדר מה שנקרא, יהיה בסדר. עכשיו, יש לדן פתרון מעניין. הוא אומר ממש לנסות לדמיין את עצמנו בעתיד, אוקיי? ולמי שמרחיק לכת, אפילו לכתוב לעצמנו מכתב, אוקיי? ממש דמיינו את החיים האידיאליים שלכם. תנהלו עם עצמכם שיחה בעתיד. איך בזכות החלטות של עכשיו, אתם, מה שנקרא בעתיד, יהיה לכם הרבה יותר טוב. כלומר, ככל שנבנה את העתיד בצורה יותר ברורה, יהיה לנו הרבה יותר קל לעשות את הקרבות במרכאות עכשיו בהווה. נניח, אתם ממש כותבים, אני לא עשיתי את זה, אני לא כתבתי עצמי מכתב, אבל ממש, מי שרוצה יכול לעשות את זה, לקחת ולכתוב, האם אני רוצה חופשות עם כל המשפחה, חופשות יקרות עם בן בת הזוג, האם אני רוצה בית על הים, האם אני סתם, לא יודע, רוצה מנוי לקנטרי, יכול להיות שיש אנשים שזה, יכול להיות שיש אנשים שזה רכב מסוים, יכול להיות שלא משנה מה. תנסו לדמיין לפרטי פרטים את סגנון החיים שלכם, ואתם במרכאות, כן, מה שדן מסביר, שאתם תתקדמו ותתקרבו הרבה יותר לעתיד שלכם ולעני העתידי שלכם, והרבה יותר קל לחיות אותו, ולכן הרבה יותר קל לעשות את הקרבות האלה. ועכשיו אני אומר הקרבות בגרשיים, אתם לא רואים אותי, אבל אני אומר הקרבות בגרשיים, כי בסוף 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 זה אתם מתעדפים את עצמכם פשוט בעתיד. אז זה איזשהו טריק ומשהו שאמור לעזור לקבל שליטה ולעמוד בפיתויים הנוכחיים. איזשהו טריק נוסף והאמת קצת מצחיק שדנה הזכיר שם, זה לעשות פגישה נגיד עם סוכן ביטוח שמדבר על פנסיה וזקנה, כן? במקום זקן, במקום שמשדר זקנה, אוקיי? אם תעשו את הפגישה עם סוכן ביטוח בבית אבות, סביר להניח שתקבלו החלטות יותר טובות ויותר נכונות עבור החיסכון שלכם, עבור הביטוחים שלכם וכל הדברים שאתם צריכים. שזה בעיניי ממש מצחיק, אבל אני יכול לדמיין את זה עובד. כלומר, אני יכול להבין, אם אנחנו יושבים עם סוכן ביטוח בבית אבות, ואנחנו רואים את החיים של האנשים, לטוב ולרע, אם החיים הם טובים, אתה אומר, וואי, בא לי להזדקן ככה, ואם החיים הם לא טובים, אז אתה אומר, וואלה, דווקא לא בא לי להזדקן ככה, ובכל מקרה אתה כנראה תתעדף את החיסכון שלך קצת יותר מאשר פגישה רגילה עם סוכן ביטוח. משהו נוסף זה כל מיני אפליקציות AI, שמה שנקרא מציירות אותנו זקנים, ופתאום אנחנו יכולים לדמיין את זה, יכולים לראות את עצמנו זקנים ולקבל החלטות ככה בצורה יותר טובה. אופציה נוספת, שזה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה הרבה מאוד, זה לשלם קודם לעצמך, אבל שילול עם הוראת קבע. ככה בשתי דקות, בשתי מילים, למי שלא יודע מה זה שלם קודם לעצמך, אז אנחנו מה שנקרא הופכים את סדרי העדיפויות. אנחנו קודם כל שמים כסף מהמשכורת, קודם כל שמים כסף בצד, לחיסכון והשקעה, למטרות עתידיות, בין אם זה, לא יודע מה, לימודים, חתונה, ילדים, בית, לא יודע מה, חופש כלכלי וכו' וכו', אבל שילוב עם הוראת קבע. כלומר, אנחנו עושים את זה בהוראת קבע, אנחנו לא צריכים, אנחנו מחליטים פעם אחת, עושים את זה וזהו, אנחנו לא צריכים להתעסק עם זה כל חודש מחדש. זה משהו שמוריד את החיכוך הזה ויוצר מה שנקרא נורמליזציה, זה הרבה הרבה יותר קל לנו להתמודד עם זה. וזה הרבה הרבה יותר נכון, וזה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה, למי שעוקב אחרינו, אני בטוח ששמעתם את זה כבר. אז העניין של הוראת קבע עושה את זה, פשוט גורם לזה לקרות, בלי כל חודש מחדש לזכור או לתרץ לעצמנו למה לא עשינו את זה החודש וכו וכו. זו נקודת ההתחלה, זו המציאות, ככה אנחנו חיים ואנחנו מתיישרים לפי זה. אוקיי? כמובן לא להיכנס למינוס בגלל הדבר הזה, אלא לתכנן את התקציב שלכם בצורה נכונה. אגב, אם תחשבו על זה, בדיוק מה שאתם עושים במשכנתא. קונים בית, עכשיו מבינים שמשכנתא אנחנו צריכים לשלם 3 או 4 או 5 או 6 או 7 או 10 או 15 אלף שקל בחודש, לא משנה מה, מי שקונה דירות יוקרה, אתם, זה הסכום, אגב, עכשיו הריביות עולות, אז המשכנתא אפילו עולה, כלומר זה לא שזה סכום חד פעמי וזהו, זה עולה ובישראל האחוז הדיפולט במשכנתא הוא מאוד מאוד נמוך, כלומר מי שלוקח משכנתא ברוב הפעמים משלם אותה, אפילו שהמחירים עולים והמשכנתאות קופסות בעוד 500 שקלים, בעוד 1000 שקלים, אתם עומדים בזה. אז אם אתם עומדים במשכנתא, אז למה לא פה? למה לא כשאתם משלמים קודם לעצמכם? למה לא בשביל המטרות שלכם? למה לא בשביל החופשה בחו"ל? למה לא בשביל הפרישה המוקדמת? בשביל בית החלומות שלכם. בסדר? אז בסוף זה עניין של החלטה, וכשאנחנו מכריחים את עצמנו, אנחנו מצליחים, ככה, זה פשוט המציאות. אז פשוט תשלמו קודם לעצמכם, תשנו את סדרי העדיפויות, תשלמו קודם לעצמכם, ועם הוראת קבע, חשוב מאוד. משהו נוסף, טכניקה נוספת שדן נותן כדי להתמודד עם כל מיני סיטואציות כאלה, זה reward substitution, סליחה. כלומר, לתת לעצמנו סוג של חטיף, סוג של ממתק, סוג של בעצם פרס, על זה שהצלחנו ועמדנו במטרה. מה הכוונה? אם נניח קשה לנו להקריב, קשה לנו כרגע בהווה לעשות את הדברים ולחסוך, אז מה דן מציע? בוא ניקח את הדבר הזה ונצמיד לו משהו טוב. אוקיי? נניח כל חודש אנחנו עוברים על החשבונות שלנו, אוקיי? ומנהלים תקציב, ועמדנו בתקציב שלנו, והפרשנו לחסכונות שלנו ולילדים, והשקענו את הכסף בצורה נכונה, כמו שאמרנו בתוכנית, בתוכנית העסקית, בתוכנית הפיננסית שלנו. אם הצלחנו לעשות את זה כל, נגיד, פעם בחודש או פעם ברבעון, יאללה, בוא נצא לדייט פיננסי, נפנק את עצמנו במסעדה שאנחנו אוהבים, על הים או באיזה סרט, או לא משנה מה בילוי המועדף עליכם, אבל להצמיד לזה מה שנקרא סוג של פרס, משהו טוב, זה יעזור לנו להתמיד ולאמץ הרגלים טובים. מגניב. אז זה עד לפה מה שדן דיבר עליו. יש עוד איזה משהו שרציתי להביא מהספר, הוא דיבר שם על איזשהו מחקר שהוא עשה כדי לבדוק איזה תמריצים גורמים לאנשים לחסוך יותר כסף? מה שיטת החיסכון, כאילו, מה שיטת חיסכון, מה התמריצים שגורמים לאנשים לחסוך בצורה טובה יותר? אז הוא הלך ועשה מחקר בקרב אוכלוסייה מאוד מאוד ענייה, ממש מרוויחים דולרים בודדים בחודש, בקניה. והוא נתן שישה אופציות, כלומר חילקו אותם לשישה קבוצות. קבוצה ראשונה קיבלו הודעה מהילדים, אמא, אבא, תחסכו לנו כסף לעתיד שלנו וכו וכו, לעתיד המשפחה. זה הכל, לא קיבלו כסף, לא קיבלו שום דבר. קבוצה שנייה קיבלה תמריץ פיננסי של 10%, כלומר תחסכו, אנחנו מוסיפים לכם עוד 10%. קבוצה שלישית קיבלה תמריץ פיננסי של 20%, כלומר קיבלו אקסטרה 20% מעבר למה שהם יחסכו. קבוצה הרביעית קיבלה בונוס של 10%, אבל בצורה הפוכה, כלומר נתנו להם את הכסף מראש, את הבונוס של 10%, אבל אם לא, אם הם לא יעמדו ביעד החיסכון, ייקחו להם אותו. אוקיי? אז יש פה עניין של שנאת הפסד, זה משהו שהוא הרבה יותר חזק. אנחנו שונאים להפסיד. תחשבו שכבר קיבלתם את 100 שקל או את 1,000 שקל, ופתאום לוקחים לכם אותם אם אתם לא מעודים ביעד, כנראה שאתם תתאמצו הרבה יותר בשביל להגיע לזה. הקבוצה החמישית קיבלה את אותו דבר, אבל בונוס של 20%. אוקיי? כלומר, קיבלו כבר את ה-20% לחשבון בנק, אבל אם הם לא יעמדו ביעד החיסכון, ייקחו להם את ה-20% האלה. והקבוצה השישית קיבלה גם הודעות טקסט מהילדים, הודעות מהילדים של אמא ואבא, תחסכו לנו למשפחה, תחסכו לנו לעתיד והכל, אבל גם קיבלו סוג של דיסקית בצבע זהב כזאת, עם מספרים מ-1 עד 24, שכל מספר כזה מייצג שבוע, כלומר 24 שבועות, וחייבו אותם לשים את הדיסקית במקום בולט שכולם יראו, שכל הבית יראה. וכל שבוע, אם הם עמדו או לא עמדו ביעד, הם היו צריכים לסמן. אם הם עמדו ביעד, הם מסמנים V, אם לא, הם מסמנים X. שימו לב, זה דיסקית כזאת, סוג של טבלה שהצלחנו או לא הצלחנו למשך תקופת החיסכון, 24 שבועות. ואחרי חצי שנה, 24 שבועות, מי שניצח הייתה הקבוצה עם הדיסקית, אוקיי? למרות שהם לא קיבלו תמריץ כספי בכלל. שימו לב, יש לנו פה 4 קבוצות אחרות שקיבלו תמריץ כספי של 10 או 20%, ולמרות כל זאת, הקבוצה שלא קיבלה תמריץ כספי היא זאת שהצליחה, וזו קבוצה שהיה לה מול העיניים את העניין הזה, את החיסכון, וזה בעיניי משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, ואחר כך הלכו ובדקו את התפלגות הימים, רצו לראות מתי הם שמו יותר כסף ומתי לא, וראו שהקבוצה עם הדיסקית לא חסכה יותר כסף בימים שהם קיבלו הודעות, אלא דווקא בימים האחרים. כלומר, בימים שקיבלו הודעות, גם הקבוצה הראשונה קיבלה את ההודעה, ואז אמרו, נכון, זה חשוב, וכו וכו, אבל בימים שדווקא בימים האחרים שלא קיבלו את ההודעות, הם חסכו יותר כסף מהקבוצות האחרות, וזה אומר שהדיסקית שהייתה במרכז הבית, אני מזכיר לכם, הפכה את החיסכון הזה להיות מורגש. כלומר, כולם ראו אותו, ואתה כל הזמן, זה מה שנקרא, זה מול העיניים שלך, וברגע שזה במודע שלך ואתה חושב על זה ואתה רואה את זה, אז הרבה יותר קל לך לעשות את הצעדים האלה. זה כל פעם מזכיר לך שאתה צריך לחסוך. עכשיו, אני כל הזמן מנסה לחשוב איך זה בא לידי ביטוי אצלנו בחיים, אוקיי? עכשיו, כמובן שהבסיס זה לקחת את הטבלת ייאוש הזאת ולתלות מול הפרצוף, מול העיניים. לדעתי זה קצת פחות יעבוד במה שנקרא בחיי היום יום, בחיים המודרניים שלנו, אבל יכול להיות, מי שזה טוב לו יכול לנסות. אבל שווה לנסות ליצור, אולי לשים תמונה של בית החלומות, אולי רכב, אולי חופשה או לא משנה מה, משהו פיזי שיעזור לכם להיזכר, משהו שאתם רואים אותו כל הזמן. ומעבר לזה, כמובן שדן מדבר על, 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 על הסביבה החיצונית, אוקיי? והוא נתן שם דוגמה שיש תרבויות מסוימות שברגע שהם חוסכים מספיק כסף, הם כל פעם חוסכים מספיק כסף וקונים עוד לבנים ועוד לבנים ועוד לבנים, כדי בסוף להרחיב את הבית, לבנות עוד חדר לילד, לילדה, להרחיב את המשפחה. ואז זה יוצר מצב שאתה בא ומסתכל מה שנקרא על הדשא של השכן, ואתה אומר, וואי, בונה, הם חסכו כבר והם קנו עוד הרמה של לבנים, והם קנו עוד הרמה של לבנים, והם קנו עוד עוד חומרים לבניית הבית, אז זה אומר שהם חסכו יפה, אז באמת, אולי כדאי שגם אנחנו נחסוך, אוקיי? שאם תחשבו על זה, זה בדיוק הפוך מהתרבות שאנחנו חיים במודרנית, תרבות הצריכה, שכל מה שאנחנו רואים זה מה אנשים קונים, 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 אם זה רכב, אם זה טלפון, אם זה לא משנה מה, שזה צריכה אחרת ופחות חיסכון והשקעה. כלומר, חיסכון והשקעה אנחנו לא רואים, אנחנו לא יודעים כמה בן אדם חוסך וכמה בן אדם משקיע, ויכול להיות שיש לו מרצדס או איזה רכב יוקרה, אבל בפועל בסוף הוא זה במימון והכל בחובות. אז זה התרבות שלנו. עכשיו, ככל שתקיפו אצלכם בסביבה כזאת שמדברת על הדברים האלה, יהיה לכם קל יותר, ואפלה ופלה. זה, פה אנחנו נכנסים לתמונה, ידע שווה כסף. זה מה שאנחנו עושים בדיוק. אצלנו בקבוצה, ופה בפודקאסט הזה, ובקבוצה בפייסבוק, ובטיקטוק, ובאינסטגרם, ובכל מקום שאנחנו נמצאים בו, אתם פשוט נמצאים בו, אתם גם ככה נמצאים בפייסבוק, או בטיקטוק, או באינסטגרם, אז פשוט לעקוב אחרינו, וככה אתם נכנסים, ואנחנו עושים לכם כל הזמן מסרים ודברים שקשורים לפיננסים, וזה כל הזמן בראש שלכם, זה כל הזמן בסביבה הזאת, ואם אתם בפייסבוק, אתם יכולים לשאול שאלות, או לראות שאלות של אנשים. כלומר, אם אתם כבר נמצאים במקומות האלה, לפחות תתעלו אותם למשהו נכון, למשהו טוב, למשהו ששווה לכם כסף. כלומר, גם אם אתם לא בהכרח למדתם משהו חדש, בתת מודע זה מכניס לכם. אתם רואים את הפוסט על הבחור ההוא שלקח והשקיע, את הפוסט על הזוג הזה, שלמרות שיש להם שניים או שלושה ילדים, הם עדיין חוסכים ומשקיעים, וזה גם, קודם כל, מייצר לכם סביבה נורמלית, שוואלה, זה נראה הגיוני, כי יכול להיות שאצלכם בבית לא חסכו או לא התנהלו בצורה כלכלית נכונה, וזה לא משהו שנראה לכם טבעי או משהו שנראה לכם נכון, אז ברגע שאתם רואים מציאות כזאת, אתם אומרים, וואלה, ואתם נמצאים מהאנשים האלה, זה נראה לכם טבעי. ומי שרוצה ככה לקחת את זה צעד קדימה, מוזמן אפילו להגיע לאירועים שלנו. אנחנו עושים אירועים פיזיים, אנחנו משנים לעשות כל חודש אירוע פיזי, ממש הרצאה. ואחד הדברים היותר כיפים בהרצאה, שמעבר לתוכן והכל, ואולי איזה בירה נחמדה, פוגשים אנשים ממש כמוכם שבאו לשמוע וללמוד על כסף. ואני יכול להגיד לכם שאנחנו כבר עושים את זה כמה שנים, עוד לפני הקורונה, מאז שהתחלנו, ואני יכול להגיד לכם שכל פעם כיף לי לבוא ולראות איך אנשים מגיעים והם זרים כמעט לחלוטין, ובסוף ההרצאה, אחרי שעה, שעה וחצי, יושבים על בירה ומדברים, ואנשים לא הולכים, שעות לא הולכים הביתה, ומדברים אחד לשני ומחליפים חוויות. אז זה בעיניי משהו ממש מגניב שקורה, אין מה לעשות רק בעולם הפיזי. כלומר, את התוכן לפעמים אנחנו מעבירים בצורה אומנם קצת אחרת, גם בוויבינרים והכל, אבל בעולם הפיזי זה קצת אחרת. אז זהו, בוא ככה נסכם את הפרק הזה ואת הספר הזה. בשורה התחתונה, מודעות והכרה בבעיה, זה הצד הראשון. מכאן צריך להמשיך. רק מודעות, כמו שידע. ידע שווה כסף רק אם באמת מיישמים אותו, אוקיי? אז אותו דבר גם כאן, מודעות והכרה בבעיה זה הצד הראשון, מכאן אנחנו צריכים להמשיך ולבצע. אוקיי? עכשיו לדעתי, המפתח באמת לחיים, בוא נדבר רגע, נצא סקופ אחורה, לחיים מאוזנים כלכלית, זה כמו שאמרתי, מאוזנים, זה אומר למצוא את האיזון, כלומר, למצוא את המקום הנוח. אני חושב שאומנם, כמובן, להיות פזרנים זה לא נכון, וסתם לפזר בלי הכרה זה לא נכון, וזה מתכון לא בריא, ויביאו אתכם כנראה לכדור שלג ולחובות והכל, אבל גם אי אפשר כל החיים רק לעצור ולחשוב כלכלית מה נכון, ובסוף זה אף פעם לא נגמר, כי אם אנחנו לפני כל החלטה אם להוציא כסף או לא להוציא כסף, אנחנו נאסר את עצמנו ונחשוב על זה, ורגע כן ורגע לא, ופה ושם בשביל שקל, חצי שקל, זה לא שווה, אוקיי? זה לא שווה, כי בסוף יש לנו כסף גם בשביל ליהנות ממנו, בשביל זה יש לנו כסף, ואם אנחנו רק מאסרים את עצמנו ולא נהנים מהכסף, גם אנחנו מוציאים אותו ולא נהנים ממנו, אז אני חושב שאין טעם לזה. אז בסוף כל אחד צריך למצוא את האיזון, כמובן שבסוף האיזון הזה צריך להתכתב עם מה שאתם מכניסים בחשבון בנק, ואם זה לא, אז אפשר לנסות להגדיל את ההכנסות, ויש לנו פרק, אם אני זוכר נכון, פרק 69, שאנחנו מדברים על כל מיני דרכים ורעיונות איך להגדיל את ההכנסות. אז תמצאו את האיזון שלכם בין לחיות חיים מאוזנים כלכלית, ומצד שני שזה לא יהפוך למטרד ולעיסוק לא נוח ולא נעים. כן חשוב מן הסתם לייצר את ההרגלים הנכונים, ואולי מדי פעם לעשות כן איזשהו ברייק, להסתכל אחורה על ההרגלים, על ההרגלים הפיננסיים שלנו, ולראות האם אנחנו פועלים בצורה נכונה או לא נכונה, וכמובן תמיד להשוות את זה במציאות מול המספרים, מול החשבון עובר ושב, מול הנכסים שיש לנו. איך זה בא לידי ביטוי? לא יודע מה, בסוף קניון, כמה אנחנו הולכים לקניון, יכול להיות שאפשר להפחית בהוצאות בקניון, יכול להיות שיש לנו יותר מדי בגדים ואנחנו לא באמת צריכים כל כך הרבה, יכול להיות שאנחנו יכולים לאכול קצת יותר בבית ופחות בחוץ, כל אחד והנאות שלו ומה שהוא מוכן לוותר, וגם לא חייב לוותר, כמו שאמרתי, אפשר להגדיל את ההכנסות, שאני אישית באמת מאוד מאמין בזה, אפשר למצוא את האיזון ולאט לאט להגדיל הכנסות, ההכנסות האלה ייצרו לנו יותר השקעות, ומההשקעות האלה אנחנו ייצר עון יותר גדול והכנסה יותר גבוהה, ואז נוכל להעלות את רמת החיים שלנו. אז נכון, ברור שלהגדיל הכנסות זה הרבה יותר קשה, אוקיי? זה אומנם החלק הסקסי אם יכול, וכולם רוצים להגדיל הכנסות, וכן, זה יותר קשה, ולוקחים לנו יותר מיסים והכל, אבל לטווח ארוך, זו הדרך לחיות ברמת חיים גבוהה יותר, לפחות מבחינה כלכלית, שזה מה שרובנו שואפים אליו, אוקיי? ובין אם זה, כל אחד פשוט מפרש את זה בצורה שונה, בין אם זה בית מסוים, בין אם זה הרבה חופשות בחול, בין אם זה חופש כלכלי, לקנות את הזמן שלנו בחזרה, כל אחד והמטרות שלו בחיים. זהו חברים, אני מקווה שנהניתם מהפרק, כמו שאמרתי קודם, תנו לנו פידבק אם אהבתם את העניין של הסיכום של הספר, אם כן, אנחנו נשתדל לעשות את זה יותר. בכללי, תעזרו לנו להפיץ את הפודקאסט הזה, אנחנו אוהבים מאוד לקבל פידבקים מכם. כיף לנו מאוד לשמוע, תמשיכו לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם ובטיק טוק ובאתר אינטרנט שלנו ובכל מקום אפשרי. תודה רבה חברים, נתראה בפרקים הבאים. ביי.